הקדמה. יש בספר מאמרי ראייה כמה מאמרים על הרמב״ם. חלקם מאמרים יותר ישירים, חלקם מאמרים יותר עקיפים. אחד המאמרים, הייתי אומר היסודיים כאן בספר, הוא באמת המאמר על הרמב״ם בספר מאמרי ראייה, עמוד 113, שהמאמר הזה נקרא המאור האחד לדמות דיוקנו של הרמב״ם זכרונו לברכה. ומה שאנחנו אומרים עכשיו זה בעצם הקדמה להבין את האישיות של הרמב״ם, וזאת גם הקדמה אני חושב לשמונה פרקים שוודאי בפרק א' ואחר כך מה שמשתלשל משם. בעצם אנחנו נראה את זה לאורך כל הספר, את מה שבעצם עכשיו אנחנו הולכים לברר. אז יש כאן כמה פסקאות, שתי פסקאות. החלק הראשון של הפסקה השנייה, אז אומר הרב את המילים הבאים, ואני חושב שחשוב מאוד לדעת מי היה הרמב״ם לפחות בהקשר הזה, כי באמת התלבטתי ככה אם לעשות איזושהי הקדמה יותר ארוכה לרמב״ם, אבל זה ים בלי סוף. אז אבל לפחות משהו, נקודה אחת עקרונית מאוד שקשורה ללימוד שלנו של שמונה פרקים. אז במאמרי ראייה, המאמר מתחיל בעמוד 113, אני קורא בפסקה ב' בעמוד 115. כיצירה אגדית עומדת לפנינו התמונה המרהיבה כפולת האורה הזאת של פאר גאוני עולם זה, הרמב״ם זכרונו לברכה. הרמב״ם מוגדר על ידי הרב קוק כיצירה אגדית, איזה סוג של אגדה, שהיא בעצם אישיות כפולת האורה. כלומר, יש ברמב״ם איזושהי אישיות כפולה. מה הכפילות של הרמב״ם? אומר כאן הרב שיש ברמב״ם לפחות שני סוגי כפילויות, ולכן אנחנו שחיים בעולם של פירוד, בעולם שכל אדם יש לו איזו אישיות מיוחדת, איזו הדגשה מיוחדת, איזו מיקוד מיוחד וכו', ולכן הוא לא יכול להדגיש ולהתמקד בדברים אחרים, פתאום בא לפנינו דמות כזאת כמו הרמב״ם, שהיא דמות כוללת, היא דמות מכלילה, המאור האחד. אומר הרב, מבקרים עזי נפש, מה שנקרא אנשי ביקורת המקרא או אנשי ביקורת חז"ל, היו בוודאי רוצים להפוך באמת את האישיות המוצקת הזאת לתמונה אגדית. כלומר, אותם המבקרים, הרשעים, תורת ישראל וחכמי ישראל, באמת לא מסוגלים להכיל שיש אישיות אחת שמסוגלת להיות כל כך כפולה, הייתי אומר שניים שאמר בתכף נראה. ולכן מבחינתם היה עדיף באמת להפוך את הרמב״ם לאיזושהי מציאות שהיא אגדה, היא לא באמת מציאות. משהו סיפורי, איזה מין שלגיה ושיבת הגמדים, כן? אבל הם לא מסוגלים לקבל שישנה אישיות שיכול להיות אדם בעולם שלנו שמסוגל להכיל בתוכו את האור הכפול הזה. אז מבקרים הזה נפש, חצופים, היו בוודאי רוצים להפוך באמת את האישיות המוצקה הזאת לתמונה אגדית, אשר רק דמיון המופרז יכול להיות לה מקום, ולא במציאות הרגילה בהגבלתה. המציאות הרגילה היא מציאות מוגבלת. והאישיות של הרמב״ם תכף נראה היא אישיות אחדותית ואישיות בלתי מצויה. ולא סתם שהביטוי הזה, ידוע מי משה עד משה לא קם כמשה. מי משה רבנו עד הרמב״ם לא קם כמשה רבנו. אין עוד חכם אחד בישראל שנאמר עליו הדבר הזה. אז אותם עזי הפנים האלה, אותם הרשעים, היו באמת רוצים לנגח את האפשרות בכלל שהתורה יכולה לעשות אדם כמו הרמב״ם. כלומר, שהיא יכולה להיות אישיות בעולם הזה, אישיות ממשית, מעשית, כמו הרמב״ם. אלא זה איזשהו רעיון ארטילאי, איזה אגדה, איזה סיפור עם צ'יזבן. מהי הכפילות? מהו האור הכפול הזה של הרמב״ם? אומר הרב, כי כיצד יכול המוח הרגיל לחשוב שאותו הגאון התלמודי אשר יצר את פירוש המשנה הנפלא, את ספר המצוות ואת היד החזקה, עם כל מלוא רוחבו ורוב פרטיו ודקדוקיו, הוא אותו הפילוסוף הנשגב המתרומם לאותה הכללה והפשטה העליונה המתגלה לנו במורה הנבוכים, והוא אותו גדול הרפואה שרישומו היה כל כך ניכר בזמנו בין אבירי הרופאים, ושאותות גדולתו ושקידתו גם במקצוע הזה נשארו לדור. כלומר, מתאר כאן הרב שיש בו בעצם, הייתי אומר, שניים שהם ארבע, שהם שישה. כלומר, בדרך כלל יש אישיות, אם נתמקד כרגע קודם כל בתוך הקודש, יש אישיות שיותר שייכת לעולם ההלכה, יש אישיות שיותר שייכת לעולם ההגדה. הרמב״ם הוא מצד אחד, כמו שהוא קורא לו כאן, גאון תלמודי ופוסק מלכתי, ומצד שני הוא פילוסוף גדול מאוד. יותר מזה, בתוך הכפילות הזאת, של היכולת להיות גאון תלמודי ופוסק הלכה ברמה של משנה תורה וספר המצוות, ומצד שני להיות בעל המורה נבוכים או בעל השמונה פרקים. מעבר לזה יש גם חלוקה פנימית בפנים, ובדרך כלל גם בתוך היחס שבין תלמוד להלכה, כלומר בין נקרא לזה הגאונות התלמודית לבין היכולת לפסוק הלכה, כן? והרמב״ם עושה את זה בצורה מופלאה. זה עצמו דבר שהוא כפור, כי יש בבית המדרש אנשים שהם גאונים בגמרא, ויש אנשים שהם גאונים בפסיקה. זה שני סוגים שונים לגמרי. דרך אגב, זה מאוד מעניין שאפילו את ספר משנה תורה לרמב״ם אפשר ללמוד או כספר הלכה, זה ברמה הפשוטה, מה רמב״ם פוסק להלכה, או יש שיטה שלמה בבתי מדרש שלומדת את הרמב״ם במשנה תורה לא כפוסק הלכה, אלא איך הרמב״ם למד את הסוגיה. זאת אומרת, הרמב״ם במילים קצרות ומדויקות, לפעמים באותיות מדויקות, עושה שלום בין כמה סוגיות בהלכה אחת קטנה. אז זה מקצוע שלם בבית מדרש איך הרמב״ם למד את הגמרא דרך הפסיקה שלו במשנה תורה. זאת אומרת, לאישיות אחת שמצד אחד היא מסוגלת להיות גאונית, כן? בתלמוד ובפוסקים, כלומד וכפוסק, ומצד שני כפילוסוף, כאיש אמונה, כאיש מחשבה וכו'. וגם בתוך זה, בתוך התפילות הזאת של ההלכה והאגדה, או הגמרא וההלכה והאגדה, יש חילוק עוד יותר פנימי בין גמרא והלכה. וחוץ מזה אומר הרב, יש עוד כפילות פה, איך אותה אישיות ששייכת אל הקודש הזה בצורה כל כך מופלאה, שלמה, בין בתלמוד, בין בהלכה, בין בפילוסופיה, אותו אדם הוא יכול להיות בקי גדול במקצוע אולי הקשה ביותר ואחראי ביותר במקצועות החול, שהוא מקצוע הרפואה. ועד היום או גם ברפואה המודרנית יש הרבה עניינים רפואיים שסומכים על גילויו או הדרכותיו של הרמב״ם. זה דבר שלא מצאנו כמותו. אז הייתי אומר, יש כאן שניים שהם שישה בעצם. יש כאן מצד אחד תלמוד והלכה, מצד שני תלמוד והלכה ואגדה, פילוסופיה, ומצד שלישי יש פה קודש וחול. אמר תלמוד, הלכה, אגדה, רפואה. לכן באמת, אז זה הפנים היו מעדיפים בעצם להגיד שהרמב״ם לא היה. הרמב״ם זה אגדה, כי הם לא מסוגלים להכיל איך יכול להיות אדם כזה בכלל. כי באמת זה אדם מסוג אחר לגמרי שאנחנו לא מכירים בסדרי גודל כאלה. אני קורא שוב את המשפט הארוך הזה. כי כיצד יכול המוח הרגיל לחשוב, המוח הרגיל שלנו, שאותו הגאון התלמודי מצד אחד אשר יצר את פירוש המשנה הנפלא, ומצד שני את ספר המצוות ואת היד החזקה, שזה גם תלמוד וגם הלכה, עם כל מלוא מרחבו ורוב פרטיו ודקדוקה, הוא אותו הפילוסוף, זה כבר הצד השלישי הנשגב, המתרומם לאותה הכללה והפשטה העליונה המתגלה לנו במורה נבוכים. הרי האישיות התלמודית ההלכתית היא יותר אישיות פרקטית, פרטנית. האישיות הפילוסופית האגדתית היא יושר אישיות כוללת, מאגדת. וחוץ מזה, והוא אותו גדול הרפואה שרישומו היה כל כך ניכר בזמנו בין אבירי הרופאים, ושאותות גדולתו ושקידתו גם במקצוע הזה נשארו לדורות. אז המוח שלנו, המוח הרגיל, לא מסוגל להכיל אדם כזה. ובאמת שאנחנו נתחיל ללמוד את ההקדמה לשמונה פרקים, את הפרק הראשון בשמונה פרקים, בעזרת השם, אז אנחנו נראה שהרמב״ם בעניין הזה מאוד עקרוני. למשל, הרמב״ם יגיד בהקדמה לשמונה פרקים שמה שהוא כותב בספר הזה, מקורותיו הוא או בדברי תורה ודברי חכמים או בדברי פילוסופים. ואומר הרמב״ם, ואני לא אגיד לך מה אני כותב ממי, כי אם אני אגיד לך שזה כתב אריסטו אתה תזלזל בזה, ושמע האמת ממי שאמר. עכשיו, כידוע הייתה התנגדות לרמב״ם גם בגלל ההקשר הזה, גם בגלל הקשרים אחרים, אבל עובדה לדורות מילנו כרמב״ם. היום אין מי שלא מקבל את הרמב״ם. הרמב״ם הוא הלמדן, הוא הפוסק, הוא איש הפילוסופיה, הוא איש החינוך, הוא רק הוא הרופא וכו'. לכן, כתמונה כזאת המופיעה לפנינו לא בפרקים שונים מורכבים ומחוברים, כלומר לא בתקופות היסטוריות שונות יש איזה גאון פילוסופי, ובתקופות אחרות יש איזה גאון תלמודי, בתקופות אחרות יש איזה גאון הלכתי, גאון פוסק, ויש איזה גאון רפואי, אלא אותה אישיות, באותה תקופה, במקום אחד, במציאות אחת, כתמונה כזאת המופיעה לפנינו לא בפרקים שונים מורכבים ומחוברים, אלא בשלמות אחדותית, היכן נפגשנה גם בין רום השדרות של גדולי הדור. לכן יש גדולים ויש גדולים. יש גדולים שמסוגלים להכליל בתוכם צדדי חיים שונים. לדוגמה, הרב כאן בספר מאמרי ראייה, אז כאן בקטע הזה של הספר, בחלקים האלה, בחלק הזה של, של, של הספר, אז יש כל מיני הספדים על גדולי העולם. אז אחד ההספדים בעמוד 127, זה על הרב מואליבר. המאמר הזה נקרא גדול וגיבור. וכאן הרב אומר, הוא מדבר על הרב מואליבר, אבל ודאי שזה נכון עליו עצמו, על הרב קוק, וודאי שזה נכון על הרמב״ם. אז אומר הרב, שתמיד בעם ישראל מצאנו שני סוגי גדולים. יש גדולים שהרב קורא להם גדולים, ויש גדולים שהרב קורא להם גיבורים. יש גדול, הוא קורא לו גדול סתמי, תכף נראה, ויש גדול שהוא קורא לו גדול גיבור. מה ההבדל בין גדול סתמי לגדול גיבור? אומר הרב, בתוך השדרה הרוחנית שלנו, בתוך השדרה של גדולי התורה וגאוניה, ישנם שני סוגים של גדולים. גדולים סתמיים, גדול, מה שקוראים היום גדולי הדור, אם היו מכירים את המאמר הזה, יכול להיות שהוא מבטרים על הכותרת הזאת. אז ישנם שני סוגים של גדולים, מצד אחד גדולים סתמיים, בלי כל שם ליווי, כלומר בלי שם שמתלווה לגדול, ומצד שני, הוא גדולים גיבורים. יש גדול ויש גדול גיבור. מה ההבדל בין גדול לגדול גיבור? אומר הרב, ואולם אנחנו, אשר דלדוליה של הגלות הארוכה והממושכה, לקחו ושללו מאיתנו את הטעם הטוב של הדר הגבורה, תכף הוא הסביר מה זה, כלומר הגלות הקעתה אצלנו, סילקה אצלנו את האפשרות להבין מה זה גדול גיבור באמת, לכן אנחנו לצערנו הרב נשארנו רק עם הגדולים הרגילים. אנחנו איננו מסוגלים יותר להבין את הערכתם של הגדולים הסתמיים, או לכל היותר את ערכם של אלה הגדולים אשר צד הגבורה שלהם איננו כלום ואיננו ניכר בעליל. אבל קשה לנו להבין כראוי את ערך גדולתם של הגדולים הגיבור. מה זה גדול סתמי, מה זה גדול גיבור? עכשיו תראו איזה הגדרה. אומר הרב, הגדול יכול להיות גדול בתורה, בעל בעמיו, נכבד בעדתו, וגם גדול בדורו, גם אם לא בא למידתה של הגבורה. אבל עכשיו ההגדרה, בליבו של הגדול הסתמי, הגדול הרגיל נקרא לו, אין זרמים שונים שולטים. אצל הגדול הרגיל יש זרם אחד. זרם אחד של קודש, זה יכול להיות הלכה, זה יכול להיות תלמוד, זה יכול להיות הלכה ותלמוד, זה יכול להיות אגדה, זה יכול להיות... זה ודאי לא רפואה, זה ודאי לא חוכמות החול. כלומר, הגדול הרגיל הוא גדול שבעצם יש בו זרם חיים אחד שבו הוא באמת גדול. אבל הוא לא מסוגל להכליל בקרבו זרמים שונים, ואפילו שנראים כלפי חוץ מנוגדים, ולחיות באיזה עולם אחדותי, ולהכליל את הכל כדבר אחד.
לא הבנתי.
הנה, הוא יסביר את זה. בליבו של הגדול הסתמי אין זרמים שונים שולטים. הוא איננו מוצא את עצמו כאים במצבו של מלך על כיסאו, מלך שיושב על כיסאו, כשהמדינה מתנהלת כרגיל, או במצב מלחמה, או במצב של זעזוע וטלטלה, או לכל היותר של מלך במדינה. אבל לא במצבו של מלך במלחמה. המצב האחרון, כבר הוא מסביר, המצב האחרון זה הוא כבר מצבו של גיבור. מה זה נקרא גדול גיבורים? מתוך ההסבר הזה אפשר להבין מה זה גדול סתם. כשנפשו של אדם מוצאת לה סיפוק בתפיסתה של החיים הרוחניים, בצורה אחת מיוחדת ומאוחדת, בצורה שיש בה אמנם עושר גדול ועון רב, והיא כוללת ומקפת אמנם הרבה פרטים וסעיפים, אבל כל הפרטים וכל הסעיפים של הגדלות הזאת הם נעים על אותו ציר, על אותו תדר, על אותו קו. מכל מקום, מאחר שכל הפרטים והסעיפים הללו הם הולכים על כוונה אחת ורוח אחד, אפילו אם יגיע האדם בצורה זו למידה של גדלות וגאונות, איננו יכול לקרוא לעזרה את תוכן הגבורה בעבודת חיי הרוח שלו. כי גיבור זה, כן, כמו שאנחנו קודם במקום אחר, להיות גיבור זה לצמצם כוח אחד, גבורת הצמצום, לצמצם כוח אחד ולתת מקום לכוח אחר וליצור הרמוניה בין כל הכוחות. ולכן איננו צריך לקרוא לעזרה את תוכן הגבורה בעבודת חיי הרוח שלו, ואיננו צריך להצטיין בתור גיבור בעבודתו, מאחר שהיא מרוכזה בתוך סוג אחד וצורה אחת ותכונה אחת להם. הנה, עכשיו הרב הסביר. ואולם, במצב נפש, כששני סוגים שונים של תפיסת חיים, שני מקצועות, שני סוגי חשיבה, שני צדדי חיים וכו', או יותר משנה, מוצאים להם מקום בליבו של אדם, שני סוגים שסיבות שונות גרמו להם להיות מרוחקות זו מזו, מרוחקים זה מזה. אז על האדם להתעזר בגבורה, כדי לכבוש את כוח האיתנים הזה, לדעת איך הוא נותן מקום לכל אחד מהכוחות. כדי לכבוש את כוח האיתנים הזה, עד כדי לאחד את הזרמים השונים האלה, שיהיו שניהם הולכים למקום אחד ושיתארגנו יפה בלב אחד, ושניהם בבת אחת יתמלאו במידה הראויה והמתאימה. זה נקרא גדול גיבור. הייתי אומר את זה בשפה של המאמר הקודם. גדול זה אדם שהמקצוענות שלו זה גאונות בתלמוד, גאונות בהלכה, גאונות באגדה, גאונות בפילוסופיה, גאונות בקבלה, גאונות בחסידות, גאונות במוסר, גאונות בפסיכולוגיה, גאונות ברפואה, גאונות באסטרונומיה. זה יכול להיקרא גדול, כי הוא נע על ציר אחד. אבל כשאדם אחד נע על צירים שונים, שזה לא רק מקצועות וחוכמה שונים, אלא זה עמדה נפשית, זה צורת חשיבה אחרת. למשל, אדם הלכתי שהוא מאוד פרטני, הנפש שלו בנויה אחרת מאדם אמוני או מאדם פילוסוף, שהוא אדם מחליל, אישיות אחרת. אז כשאנחנו רוצים אדם שמסוגל לחיות במרכאות בעולמות שמקורם אחד אבל כלפי חוץ הם שונים אפילו מנוגדים, וליצור איזה הרמוניה אחת בלי שום סתירה, ובאמת אני אומר, מי לנו קרמבה? איזה גאון תלמוד יש לנו קרמבה? איזה גאון של פסיקה, גאונות של פסיקה יש לנו קרמבה? איזה גאונות של פילוסופיה יש לנו קרמבה? איזה גאונות של רפואה יש לנו קרמבה? זה משהו יוצא דופן. הרמב״ם הוא לא גדול רגיל, הרמב״ם הוא גדול גיבור, ולכן רק הרמב״ם באמת יכול לומר משפט כמו שמע האמת ממי שאמרה, כי זה לא משנה מי אמרה. כלומר, זה משנה, אבל זה לא משנה. כי אם זאת האמת, אז זה לא משנה. כשהרמב״ם למשל לקח את דברי אריסטו או אפלטון וכו', היו כל איזה שהתנגדו. הרמב״ם ידע לקחת מה שצריך לקחת, לזרוק מה שצריך לזרוק, לקלף, לשייף, להוסיף, בסדר גמור. זה גאון כמו הרמב״ם. לכן בשמונה פרקים שהרמב״ם הולך בעצם לברר, נראה בהמשך, את הנפש האנושית, אז הוא בא מהמקום הזה, הוא בא מהמקום אפילו את אומר הפיזיולוגי, הרפואי הפשוט, הוא בא מהמקום הנפשי הפסיכולוגי, הוא בא מהמקום, הייתי אומר, הרוחני הפילוסופי, הוא בא מהמקום הרוחני הפרקטי, ההלכתי. יש כאן איזו תפיסה כוללת שתופסת בעצם את הנפש כדבר אחד. ולכן הרמב״ם יגיד בתחילת פרק א', נפש האדם אחת היא. ברור. זה מתאים לרמב״ם. זה הרמב״ם. האחד הזה, בדיוק. אומר הרב, הגלות תרסה אותם. הגלות, נספר אולי סיפור כדי שנבין את זה. כשהרב קוק היה צעיר, אז באחת השבתות הוא התארח באיזושהי קהילה כמועמד להיות רב קהילה. זה מופיע בספרים הסיפור הזה, אני לא זוכר את שם הקהילה. חוץ לארץ, לא זוכר, בשוויץ, לא זוכר. בקיצור, אז בערב שבת הוא הלך למטבח של האכסניה שבה הוא התארח, והלך להכין משהו לכבוד שבת, הלך המפורשת. גמרא מפורש מסכת שבת, הלך המשכן ערוך, שגם אדם גדול צריך להכין משהו לכבוד שבת. עבר גבאי הקהילה מחוץ לאכסניה, רואה את הרב קוק המועמד לרבנות הקהילה, עומד ומבשל. אמר, מה זה? זה הרב? ביטול תורה. ולא קיבלו את הרב לרבנות קהילה בגלל הדבר הזה. זה נקרא גדול ולא גדול גיבור. התפיסה של הגבאי זה גדול ולא גדול. רב צריך להיות רק למדן. זאת התפיסה הגלותית. שלא מסוגלת להכיל את הכל כדבר אחד. לכן היה באמת במהלך הדורות, ודאי בתקופתו של הרמב״ם, היו מאבקים, אני אומר את זה בעדינות רבה, היו מאבקים קשים מאוד עם הרמב״ם, כרגע ששרפו את ספריו. כי באמת היה קשה לנפש להכיל שיש כאן אישיות אחת, טהורה, שלמה, צדיקה, אחדותית, כוללת, בלי סתירה.
לא, פשוט היה להם קשה לקבל את זה שהוא הביא את הפילוסופים.
אבל זה לא רק הפילוסופים, זה כאן הרב אומר במאמרים האלה דברים יותר עמוקים. קשה לנפש האנושית להכיל אחדות, אף על פי שביסודה היא אחדותית. יותר קל לנפש האנושית להכיל פירוט. וכשמופיעה אישיות כזאת, אז היא נתפסת כאגדה, היא לא נתפסת כמציאות. ולכן, תמיד, אצל אותם הגדולים שהם הגדולים המאחדים, תמיד הייתה להם התנגדות. תמיד הייתה לעם ישראל התנגדות כלפיהם, וזה התחיל למשה רבנו דבר. שמצד אחד כל מה שאתם מתוותיק עתיד לחדש הכל אמרו שם סיני. מצד שני לא קם נביא כמשה. מצד שישי ויש משה עניו מכל האדם של פני אדמה. מצד רביעי מנהיג פוליטי שמוציא את ישראל ממצרים. כלומר, תמיד בעם ישראל היו מאבקים ביחס לסוגיה הזאת בגלל הקושי להכיל גדול גיבור. ובאמצע הגלות, ממש בעומק ימי הביניים, ממש אמצע שנות 2000 שנות גלות, לפני 900 שנה פלוס, פתאום הגיע המאור הגדול שנקרא הרמב״ם, איזה מין מגדלור כזה שיש, איזה אחדות מקורית כזאת. מי שלא לומד את כתבי הרמב״ם מהמקום הזה, הוא לא מבין עם מי הוא מתעסק, הוא לא מבין מה הוא לומד. אני אומר באמת, כאחד שלא למד מספיק, אבל קצת למד בזמנו את ספר משנה תורה לרמב״ם, לא כפסיקת הלכה, אלא כאיך הוא למד את הסוגיה, זה מדהים. זה ממש מעליב את הרמב״ם, אני אומר לעשות את זה בזהירות רבה, זה מעליב את הרמב״ם ללמוד את ספר משנה תורה שלו רק כפוסק הלכתי. זה ממש מעליב.
היום יש כאלה שלא מקבלים את הרמב״ם, מקבלים הכל חוץ מהמורה נבוכים.
המורה נבוכים לסוגיה בפני עצמה, גם הרב קוק אומר כמה הסתייגויות על מורה נבוכים, שחלק מהפרקים הכתובים שם הם פחות, והייתי אומר, רלוונטיים, אבל פחות, יש להם, נקרא זה, העקרונות הם אותם עקרונות, אבל ההתפרטויות אלינו הן יותר מרוחקות, נגיד ככה.
ראיתי שבת, ראיתי מאלון שבת שהם מוכיחים שם את שכתבי הרפואה של הרמב״ם הם נכונים ואמיתיים, למרות שאפילו גילו שדברים שהוא אמר לא נכונים ורלוונטיים היום.
חלק מחלק זה גם הרמב״ם בעצמו כותב שכל שחוכמת הרפואה, אז זה למשל רבנו אברהם בן הרמב״ם קודם, שאותם הידיעות המדעיות שיש בגמרא לא צריך להתייחס אליהם כידיעות קודשיות אלא כידיעות חוליות. ואם המדע המודרני היום עם מכשירים והכלים המדויקים שלו יכול באמת לזהות, לגלות, תודה רבה, שהידיעות המדעיות האלה חלקן לא מדויקות ולא נכונות, אין לנו שום בעיה עם זה. זה עניין מדעי, זה לא עניין רוחני. אני חוזר שוב, עכשיו זה אולי קצת יותר ברור מה שקראנו בהתחלה לרמב"ם, רוצה לקרוא רגע את כל הפסקה הזו בפעם אחת. כיצירה אגדית עומדת לפנינו התמונה המרהיבה כפולת האורה. עכשיו אנחנו מבינים מה זה כפולת האורה, אור כפול. אור כפול של תלמוד ופסיקה. אור כפול של תלמוד ופסיקה ואגדה ופילוסופיה. אור כפול של קודש וחול, של חומת התורה וחומת הרפואה. אז כיצירה אגדית עומדת לפנינו התמונה המרהיבה כפולת האורה הזאת של פאר גאוני עולם זה, הרמב"ם זיכרונו לברכה. מבקרים אז הנפש ובוודאי רוצים להפוך באמת את האישיות המוצקת הזאת לתמונה אגדית. אשר רק בדמיון המופרז יכול להיות למקום ולא במציאות הרגילה בהגבלתה, כי ברגע שיש אישיות כמו הרמב״ם, אז אני אומר את זה אחרי בזהירות, זה אומר אולי שכל אחד מאיתנו יכול להיות איזה רמב״ם קטן. כלומר איזה אישיות שיכולה להכליל בתוכה צדדים שונים. כי כיצד יכול המוח האנושי, המוח הרגיל לחשוב שאותו הגאון התלמודי אשר יצר את פירוש המשנה הנפלא, את ספר המצוות ואת היד החזקה, עם כל מלוא רוחבו, עם כל מלוא מרחבו ורוב פרטיו ודקדוקה, יותר הפרטים הדקדוקים, הוא אותו הפילוסוף הנשגב המתרומם לאותה הכללה והפשטה העליונה המתגלה לנו במורה הנבוכים. כי להיות פוסק הלכה זה פרטים, זה עניינים מעשיים, להיות פילוסוף זה הכללה, זה דברים מופשטים, ובכזו גודל, כזאת עוצמה, בכזה דיוק. והוא אותו גדול הרפואה שרישומו היה כל כך ניכר בזמנו בין אבירי הרופאים. כי תמונה כזאת המופיעה לפנינו לא בפרקים שונים מורכבים ומחוברים, אלא בשלמות אחדותית, איכן נפגשנה גם בין רום השדרות של גדולי הדור, וגם בין הגדולים ביותר לא מצאנו גדולים ברמות כאלה. היום יש לנו רמב״ם כזה? אחד. לא רוצה להקטין את גדולי ישראל, אבל איזה גאון בתורה אתם מכירים שהוא רופא? אפילו הפשטה, איזה גאון בתור אתם מכירים שהוא גם גאון במחשבה וגם גאון בפסיקה? זה לא פשוט, רק עוד שנייה אחת. אותם המבקרים שנפשם סולדת מהודות, מלהודות בכל מה שהוא מרומם מציוריהם המצומצמים, ברצותם, הנה המשפט שלנו, להסיר את פליאת חזון האחדות הרוממה. זה אחדות מרוממת שאותם מבקרים רוצים לסלק אותם מהמציאות כאילו זה בלתי אפשרי. שנתגלתה בצורה הנפשית של האישיות הגדולה הזאת, היו רוצים בוודאי לגזור עומר שלא תופעה ממשית הוא מה שהדמיון קורא אותו רמב״ם, ושייחס אליו את כל היצירות השונות גדולות הערב. ולכן יגידו שמי שכתב את משנה תורה זה אדם אחד, ומי שכתב את מורה מוכרים אדם שני, ובכלל הגאון הרפואי זה בכלל מישהו אחר וכו'. אני חייב לקרוא את כל המשפטים. הלו באחת יד היו מפרידים את היד החזקה מהמורה. ספר משנה תורה מהמורה נבוכים. באומרם, שאותו הפוסק הגדול, שעסק בכל כך אהבה ומסירות נפש, בקביעת כל תק ותק שבתורה המעשית לכל פרטיה ודקדוקיה, לא יוכל להיות אותו הפילוסוף המתנסה לרום פסגת ההפשטה והכללה של המחשבה האצילית, המרקיעה לשמי הביקורת והניתוח השכלי העליון. ובאחת יד היו מתרצים בזה את כל הדברים, שלפי ההשקפה השטחית הם מפגשים כמו סתירות בין שתי היצירות הגדולות. ולכן באמת יחפשו סתירות בין מה שהרמב"ם משתי כתב במקומות שונים, ויגידו, שני אנשים שונים. זה לא אדם אחד. טוב, יש כאן עוד כמה פרטים. עוד משפט אחד. אכן במלוא שיעור קומתה ובלטה האחדות המוצקה של נשמתו הקדושה בדברי עצמו של הרמב"ם בשמונה פרקים פרק חמישי. במאמרו הקצר שבפרק החמישי משמונה פרקיו הידועים בפירוש המשנה שנערכו בתורת הקדמה לפירוש מסכת אבות, ששם בא לידי הבאת העומר, שם הוא אמר משפט אחד בתחילת פרק חמישי, להשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. זהו, יש תכלית אחת, כל כוחות הנפש מכוונים לשם. שזהו השם אשר קרא לאותו הפרק הנפלא, שהוא נושא בו חזון עליון על האדם היחיד ומקיף והולך גם את הכלל כולו על ישראל ועל עם כולם. האחדות, סיכום, האחדות הנפשית הזאת הייתה תמונת חייו, אשר הגדירה בתכונה שהיא אפשרית להיות מושגת בטבעו של האדם. האדם יכול להיות נפש אחדותית. הייתי אומר ככה, אולי, אני רק בשביל המשפט הזה, שהקדוש ברוך הוא שלח לנו את הרמב"ם להיסטוריה כדי שנאמין שיכולה להיות אישיות כזאת, שנאמין שאנחנו יכולים להיות כזה רמב"ם קטן כמו שאנחנו יכולים. כן, מי רוצה להגיד משהו? אביחי, רצת משהו?
הרב,
קודם, כן.
דבר ראשון, אני לא מדבר עכשיו על גיבור ולא על גדול פתמי ולא זה, אבל כל תלמיד חכם, שהוא תלמיד חכם אמיתי, תבוא אליו בשאלה על רוגבי, הוא בחיים לא יודע מה זה המשחק הזה, אבל הוא עדיין ידע לי העץ הזה, זה בכלל תמונה אולי שאתה לא רואה מסביב לדבר הזה. וכאילו...
תראה, תראה, בוא רגע נעלה 2,000 קומות למעלה, בסדר? נעזור רגע את הרוגבי. להיות גאון כמו הרמב״ם בלימוד הגמרא, להיות גאון כמו הרמב״ם בפסיקת הלכה, להיות גאון כמו הרמב״ם בפילוסופיה, להיות גאון כמו הרמב״ם ברפואה, שעניין של פיקוח נפש, שאתה נאמר את זה. זה לא אם הוא יודע עכשיו לשחק סנוקר.
בסדר.
זה לא, זה מכילה. אנחנו לא יודעים את זה.
אבל עם זה לי בעיה. יש לי בעיה עם זה שכאילו... לא נאמין שאדם כזה יכול לבוא ולהחליט כל אלה. אנחנו מאמינים בני מאמינים, למה שלא נאמין? ולהקטין את התורה אם אנחנו לא נאמין.
אתה מבקרה, אתה, גם היום אתה פוגש תפיסות ושיטות וגם אנשים שקשה להם להבין אישיויות כוללות. גם היום, בתוך הקודש פנימה, לצערנו הרב רבים רבים כאלה. קשה להם לחבר קודש וחול, קשה להם לחבר אלוהי ולאומי, קשה להם לחבר פרט וכלל, קשה להם לחבר, קשה להם לחבר הלכה והגדה, קשה להם לחבר תלמוד ופסיקה. בתי המדרש מלאים באנשים. לא, עזוב האנשים, בתפיסות עולם כאלה, אנשים זה מלך, בתפיסות עולם זה הרבה יותר חמור. והנה יש לנו פה אישיות ענקית כזאת, כמו הרמב"ם. אגב, לפי ההבנה הזאת אפשר להבין באמת מה זה ממשה עד משה לקחת משה. משה רבנו האחדות הגדולה, המכליל הגדול, הנה, יש לנו רמב"ם. וכאן מדובר במושגים שאין לנו בכלל השגה בהם. זה דברים שאין לנו בכלל השגה. אני אומר לכם, כל מי שפעם למד סוגיה בגמרא, ולמד הסוגיה בעיון, ואימת באלף ובעין, או בעין ובאלף, אימת את הסוגיה הזאת עם סוגיות מגיבות בתלמוד, והיה צריך אחר כך לחלק את החילוקים, ולמד את פסיקת הרמב"ם במשנה תורה על הסוגיה הזאת, ראה איך הרמב״ם בגאונותו יוצאת הדופן, מי אני בכלל אגיד את זה לרמב״ם, איך הוא בגאונות כזאת ידע לחלק בצורה מדוקדקת ומדויקת כל סוגיה בדיוק במה היא מדברת, מה היא עוסקת ואיך אין שום סתירה מכל הסוגיות. מי שפעם חווה חוויה כזאת ללמוד רמב״ם באופן כזה ולפעמים חודשים של לימוד תורה נפשטים לך את הרמב"ם על סוגיה, דרך פסיקת ההלכה שלו שמתחבאת אותה, אותו ניתוח סוגיה מתחבא בתוך פסיקת ההלכה. לכן אנחנו מדברים כאן ברמות בכלל אחרות לגמרי. אז תמיד, אז אני מסכים איתך שיש יש אנשים שיש להם אישיות יותר שהיא גדולה גיבורה, אבל לא בסדר גודל של הרמב"ם. אנחנו מדברים כאן על משהו שהוא באמת פלאי ביותר. עכשיו מהמקום הזה, רק עוד משפט אחד, מהמקום הזה אנחנו צריכים לגשת ללימוד של הלכות. במקום הזה. במקום הזה יגיד הרמב״ם שמה אמת ממי שאמרה, במקום הזה יגיד הרמב״ם איפה שאנם אחתים, במקום הזה יגיד הרמב״ם יכוון אדם את כל מעשיו לתכלית אחת, לשם שמיים, וכו' וכו'. במקום הזה. של אותה אחדות מקום.
לרמב״ם היה חשיפה לספרי
קבלה.
פנימיות התורה?
זאת מחלוקת גדולה מאוד. היו כאלה שאמרו שהרמב״ם לא ידע את תורת הקבלה, היו כאלה שאמרו שהרמב״ם התנגד לתורת הקבלה. יש איגרת שמופיעה בכמה מקומות שאומרים שהרמב״ם ידע את תורת הקבלה והאמין בה. יש את שיטת הרב קפח כידוע שהוא טוען שהרמב״ם התנגד לזה והאמין בזה. יש שיטות אחרות. זאת סוגיה שלמה, יחס הרמב״ם לתורת הקבלה.
איפה זה עומד אז בשבילנו?
נפתח אנציקלופדיות. איפה זה בשבילנו? שהרמב״ם בוודאי הכליל גם את זה.
הכליל גם את זה?
הכליל גם את זה, בוודאי. בוודאי.
טוב, יש כאלה... אני אגיע לזה ביום צריך...
אבל יש גם שיטות אחרות. אני לא יכול לא להגיד את זה. יש שיטות אחרות. שהרמב״ם התנגד ואפילו... לא רוצה להגיד רק לא ידע, התנגד לזה.
התנגד זה משהו אחר מלא ידע.
נכון. התנגד זה יותר חמור.
לא ידע, לא הכיר, בסדר. התנגד זה ידע, ואמר שזה לא...
ודאי,
ודאי. לא נכון,
לא... אז איך יש את פסיקת ההלכה, למה היא לא מתבססת דווקא לסביב הידיעה של הרמב״ם? למה אנחנו גם ראש, גם רש"י?
מצוין, אז זאת שאלה יפה. כידוע יש לנו שלושה עמודי הוראה, הרמב״ם, הראש והריף, או לפי הסדר הראש, הריף והרמב״ם, ובהרבה מקומות השולחן ערוך פסק כרוב מניין, כלומר אם שלושתם אמרו אותו דבר כשלושתם, אם שניים מול אחד פסק כשניים, הרבה פעמים ראש והריף אפילו כנגד הרמב״ם, ובהרבה מאוד מקומות השולחן ערוך פסק כרמב״ם, אפילו שהוא דעת יחיד, עד כדי כך שבהרבה מאוד מקומות השולחן ערוך העתיק את לשון הרמב״ם ממש. העתיק את לשונו. כלומר, גם השולחן ערוך שיש לו שלושה עמודי הוראה, הרמב״ם זה משהו אחר. הרמב״ם זה עמוד שהוא לא השליש משלושת העמודים. זה משהו אחר, לכן הלכות שלמות בשולחן ערוך. לא ספרתי, נראה לי מאות ואלפי הלכות. בשולחן ערוך זה ההעתקה של לשון הרמב״ם במשנה תורה. ההעתקה ממש.
זאת אומרת, הוא מחשיב את הרמב״ם יותר מעריף ומעריף? אז למה הרב אמר קודם כל ריף?
לא, לפי סדר ההיסטור. ראש ריף
רמב״ם. אבל זה לא מצד הגדלות, מצד הגדלות הרמב״ם הוא הראשון?
אתה לא עומד סוגיה על ההלכה, אז הוא לומד ראש ריף רמב״ם, זה הסדר. תור בית יוסף וכו'. טוב, התחלנו. הקדמה ראשונית, חלקית, חסרה, כי אי אפשר לאחד את האחדות הזאת. אבל מהמקום הזה, בעזרת השם, ניגש לספר. אנחנו נתחיל את ההקדמה לשמונה פרקים, ששמונה פרקים היא הקדמה למסכת אבות. נכון? ספר שמונה פרקים הוא הקדמה למסכת אבות. אז אנחנו הולכים להתחיל בהקדמה של ההקדמה. בסדר? יש פירוש הרמב"ם למסכת אבות, יש הקדמת הרמב"ם למסכת אבות לשמונה פרקים, ויש הקדמה לשמונה פרקים. אז אנחנו מחר מתחילים את ההקדמה.
מחרתיים.